טוב, דיברנו על הסתירה בשורש התשיעי של הרמב״ם, והטענה הייתה שמצווה דאורייתא, בשביל שהיא תימנה כמצווה דאורייתא, היא צריכה שיהיו לה שני מרכיבים. מרכיב אחד זה ציווי בתורה, ציווי נפרד, ומרכיב שני זה מהות שאותה ציווי בא להשיג, תיקון או מניעת קלקול או משהו כזה. ואם חסר אחד משני המרכיבים האלה, אז זאת לא מצווה דאורייתא. אמרתי שמזה אפשר גם להבין למה גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. אז הריטב"א והתוספות ראש כותבים שמי שמצווה ועושה, אז משיג בזה שתי תועלות, הוא עושה, יש לה מעשה שלו שני היבטים חיוביים. היבט אחד זה שהוא נענה לציווי של הקדוש ברוך הוא, וההיבט השני זה ההיבט שבגללו הצטווינו, כן, המהות, למה המעשה הזה מביא כנראה איזושהי תועלת. וכנ"ל לגבי עבירה, שבעבירה יש את ההיבט של המרידה נגד הציווי, ויש את הקלקול, שאותו ההגדרה של זה כעבירה באה, מנסה למנוע. ובעצם מה שעומד מאחורי הטענה ההלכתית או המטה הלכתית הזאת, זה שההלכה היא לא אוסף של נורמות צפות. זאת אומרת, זה לא איזה שהן אמירות כאלה של עשה ואל תעשה וזהו, אלא יש מאחוריהן מציאות כלשהי, אפלטונית, כן? לכן זה התפיסה אפלטונית בעצם, שאומרת שמאחורי ההלכה יש איזושהי מציאות שבה ההלכה מטפלת. זה לא לגמרי זהה למה שדיברתי כשדיברתי על המושג חלות. כי המושג חלות דיבר על ישים שהמושגים ההלכתיים הם בעצמם ישים. לדוגמה, חלות אשת איש, אז טענתי הייתה, זה לא רק סטטוס משפטי של האישה, אלא הטענה היא שזה, יש שם איזשהו סוג של שינוי במציאות של האישה. יש אידאה אפלטונית שבעצם רובצת עליה, מתממשת בה, חלה עליה, איך שלא תרצו, ויש לזה השלכות הלכתיות, שהיא אשת איש, אז אנחנו כל הלכות אשת איש, או קניין, או כל הדברים מהסוג הזה. אז שם, כשאני מדבר על חלות משפטית, הטענה הייתה שהחלות המשפטית היא בעצמה סוג של יש. זה לא רק אמירה של נורמה, של אסור ומותר וחובה, אלא היא סוג של יש. כאן אני אומר משהו טיפה שונה. הוא גם אפלטוני, אבל זו אפלטוניות מסוג שונה, כי בעצם הטענה היא שהכללים ההלכתיים הם לא סתם כללי משחק טכניים, אלא הם משקפים איזשהו סוג של מציאות. זאת אומרת, כשאנחנו נאסרים באכילת חזיר, הבסיס לזה הוא כנראה אכילת חזיר עושה איזשהו סוג של נזק במציאות עצמה. ולכן, כאשר אני אוכל חזיר, אז א', אני גורם לנזק הזה, זה בעיה אחת שיש באכילת חזיר, והבעיה השנייה זה אי הציות לציווי של ההלכה, של הקדוש ברוך הוא. אבל מה שעומד מאחורי כפל הפנים הזה, זה שיש מאחורי ההלכות בעצם איזשהו סוג של מציאות, אפשר לקרוא לזה מציאות אפלטונית וכדומה. וזה מביא אותי לכמה הבחנות שאותן עשיתי בסדרה המקבילה של ימי חנוכה.
אז עדיין ההפרדה הזו היא בעייתית, יוצא שיש שתי דברים נפרדים, יש את העניין שלנו עם הקדוש ברוך הוא, שצריך לציית לו ולעבוד אותו, ויש עניינים אחרים שאני יכול לא להזכיר את המילה הקדוש ברוך הוא, וזה עניינים של לתקן את הנצח באות וכל מיני עניינים מהסוג הזה, לא קשורים אליו, ושם אנחנו קשורים אליו, אבל בסדר, אז הנה, הסתדרנו בלי להזכיר אותו, ואנחנו עושים אותם, וזה דבר ממש ממש לא טריוויאלי, ממש לא טריוויאלי, לדעתי. להגיד שאנחנו עושים שתי דברים שונים, שאחד מהם הוא לא קשור לקדוש ברוך הוא, ולדעתי הוא פוגם בה, במהות של
הנשמה,
באופן מהותי.
הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז זה לא קשור לקדוש ברוך הוא. אבל זה שאתה עושה את הדברים האלה, זה
כן,
א',
אבל הוא ברא והלך, הוא בסדר, מישהו ברא גם, מישהו ברא אותי גם והביא אותי, אבל כרגע לא פה ואני מסתדר בלי לחשוב עליו.
מה זה גם
אני
מסתדר
יכול
לחשוב
להסתדר
עליו,
לפעמים,
רגע.
אני מודה שאני לא כל היום חושב עליו. גם
כאשר,
פה אני לא צריך.
אני שואל, כשאתה נכנס לאש היא שורפת אותך, נכון? יש כללי חוקי טבע, אוקיי? אתה מזכיר את הקדוש ברוך הוא כשאתה מדבר על זה שאש שורפת בני אדם שנכנסים אליה? לא, אבל, הוא ברא את האש, אבל זאת אומרת, הוא יצר את המצב הזה שאש שורפת בני אדם. הקדוש ברוך הוא גם ברא את כל המציאויות האפלטוניות האלה שהמצוות אמורות לעזור לנו לנווט בתוכן או לנהוג
אנחנו
נכון.
אומרים, יש פה אלמנט של פיצול, אז אוקיי, אבל
ברור.
הוא ברא את האש ובזה הוא קצת יצא
תמיד
מהסיפור.
הלמדנית תמיד עושה פיצול. נכון, עשיתי פיצול בין שני האספקטים האלה, בדיוק, זה היה כל
זאת
העניין.
אומרת, זה לא טריוויאלי. אני לא אומר תמיד אפשרי, אבל זה לא טריוויאלי.
לא טריוויאלי,
זה
אני
מבחינת
לבעלים
אחת.
זה, יכול להיות שזה לא טריוויאלי, אבל אני חושב שזה נכון. אם יש לך טענה למה זה לא נכון, אני מבין שאפשר...
הטענה שלי היא הלשמה פה. הלשמה כבר הופך להיות לשמה אחר קצת.
למה?
לשמה
לשמה
שהוא לא...
זה רק לשם הקדוש ברוך הוא. כיוון
לא, אבל...
הלשמה, או לא לשמה, אלא כוונה, הלשמה זה משהו אחר. אבל מצוות צריכות כוונה, זה כוונה לצאת ידי חובה. לכן אתה לא
לא, אני
צריך
מדבר על
כוונה
הלשמה.
לא לאכול חזיר כדי לתקן את הנצח שבעוד. זה ממש לא מצוות צריכות כוונה. טוב, ולעבירות בכלל אין כוונה. המצוות עשה, דבר על מצוות עשה. כן, מצוות עשה של שמירת שבת. אתה לא צריך מצוות עשה של שמירת שבת, אתה לא צריך לכוון לשמירת הנצח שבעוד. למרות שזה קורה אולי, שזה מתקן את הנצח שבעוד. הכוונה עוסקת רק במימד הראשון. רק במימד של הציות או המרד נגד הציווי. בדיוק בגלל מה שאמרת, שכוונות מתייחסות לקדוש ברוך הוא. אבל מבחינת המציאות, מה זה קשור לכוונות? או שעשית את המעשה ואז זה תוקן, או שלא עשית את המעשה וזה לא תוקן. הכוונות הן לא רלוונטיות. וזה לא, זה לא משנה אם אתה התכוונת לצאת ידי חובה, כי לא מדובר פה על חובות, אלא מדובר פה על מציאות. החובות זה חובה לציית לקדוש ברוך הוא. במישור הזה יש חובות, או הפרה של החובה.
כן, הקושי הוא בסוף הוא בעצם להבין שיש עניין של לתקן משהו בעולם, איזושהי חובה נורמטיבית, שהיא נפרדת מהאמירה לעבוד את השם.
זה לא חובה. לתקן משהו בעולם, זה עובדה. אבל אם אתה
לא,
עושה
אתה,
את זה, זה מתקן.
אבל אתה מרגיש חובה, אתה מצווה לעשות את זה.
אני מצווה לעשות את זה, זה חובה לקיים את הציווי. החובה קיימת רק במישור של קיום הציווי. התוצאות הם א', צייתתי לציווי, ב', יש פה איזושהי תוצאה שבגללה ניתן הציווי.
היא עצמה לא מטילה עליי חובה, אני יכול בעצם להגיד, מבחינת זו אני בכלל לא חייב.
עובדות לא מטילות חובות.
כן, אבל...
אני חושב שהציווי נדרש פה, מה שדיברתי בתחילת הסדרה, כמו עם הדוגמה של הרמזור האדום. למה צריך לחוקק חוק שאסור לעבור ברמזור אדום? הרי לעבור ברמזור אדום זה מסוכן. נניח ש... זה היה מסוכן עוד לפני החוק נניח, כן? אז למה צריך את החוק? צריך את החוק כדי להפוך את זה למשהו שחייבים לעשות. קודם זה היה משהו שהגיוני לעשות. אבל אם לא עשית, אף אחד לא יבוא אליך בטענות. כשזה הפך לחוק, אז אם אתה לא עושה את זה, באים אליך בטענות, כי אתה חייב. מושג החובה, זה כמו אם הייתי אומר דבר דומה ביחס לחוק, אז הייתי אומר שאתה עומד ברמזור אדום, יש לזה שני היבטים חיוביים. א', אתה מציית לחוק, ולהיות אדם שמציית לחוק זה דבר ראוי. ב', אתה גם לא מסכן את חייך או חיים של אחרים, שזה גם דבר ראוי. אבל אם היה צריך כוונה בקיום החוק, אתה מבין שהכוונה הייתה מתייחסת רק לחלק הראשון. כי החלק השני, אם אני לא נוסע באדום, אז אני לא מסכן את חייו של השני, אז משנה למה התכוונתי. התוצאה תקרה. הכוונה מתייחסת אך ורק למימד של הציווי או של החוק, המימד הפורמלי, משפטי, הלכתי, איך שתקרא לו.
כן, אבל בדוגמה היפה של הרמזור, אנחנו יכולים להיווכח בשני המישורים, כלומר, ציווי זה ציווי, תאונות דרכים פה ושם, אנחנו רואים בפועל.
נכון.
אבל מה לעשות שבנושא שאנחנו עוסקים, אז יש לכאורה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, כלומר, המישור השני מתקיים לכאורה.
אני מסכים לגמרי להבדל שאמרת, שאני לא יודע להצביע על התועלת של המצוות והעבירות, פחות בדרך כלל. אז לכן אני רק מאמין שיש דבר כזה, תועלת ונזק, אבל אני לא יודע להצביע עליו. לגבי צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, זה משהו קצת שונה. צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, זה מה קורה לעושה עצמו. אני לא בטוח שתוצאת המעשה הזה אמורה להקרין על העושה. יכול להיות שהיא מתקנת משהו בעולם. ולכן צדיק ורע לו זאת שאלה אחרת. זה שתי שאלות שונות. אני למשל, אני אתן לך דוגמה, אני שאתה לא כל כך מאמין במעורבות של הקדוש ברוך הוא בעולם, כן? אז אין לי בעיה של עם צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. הצדיק ורע לו ורשע וטוב לו, כי העולם מתנהל כמו שהוא מתנהל, לא הקדוש ברוך הוא עשה לי את הרע, אלא העולם או האדם האחר או מי שעשה, הוא עשה לי את הרע. אבל זה לא קשור לשאלה הראשונה, האם אני חושב שלעשות רע או לעשות טוב, יש לזה איזשהן השלכות רוחניות, חיוביות או שליליות? בהחלט כן. זה שתי שאלות.
זה לא אותו דבר, אבל זה כיוון מחשבה. בסדר, אבל כמו שלא יודעים, אנחנו מניחים שזה
נכון, זה אני מסכים לגמרי, אני מניח שיש דברים כאלה, כמו שהרמב״ם כותב, כי כשהקדוש ברוך הוא עושה משהו, סביר להניח שהוא עושה את זה מסיבה כלשהי, שלא הקדוש ברוך הוא לא פועל סתם באופן שרירותי. הרמב״ם כותב הרי שיש כאלה שחושבים שאם הם יגידו שאין טעמים למצוות, הם מגדילים בזה את הקדוש ברוך הוא. כי הוא עושה דברים, כי כל בן אדם עושה דברים שיש להם תכלית ויש להם משמעות ושאפשר להבין למה הוא עשה את זה.
הוכחה לחבישת כובע מהתורה, ויהיה לך ברע. בסדר, אוקיי.
לא, אבל הטענה של הרמב״ם היא שהקדוש ברוך הוא, להפך, זה מקטין את הקדוש ברוך הוא, כי אם מישהו עושה משהו, אז אתה מצפה שהוא יעשה את זה לסיבה כלשהי, למטרה כלשהי. אבל זה לא אומר שאני יודע להצביע מהי המטרה. כן, משם והלאה, זה החלק השלישי של מורה נבוכים, משם והלאה הרמב״ם מנסה להצביע על המטרות, ושם זה מתחיל להיות צולע להפליא. זאת אומרת, כל
הרב, לפי ההסבר של הרב, זה לא באמת הרמב״ם הזה קשה, מכיוון מה כל כך לא הגיוני ברעיון שכן, הקדוש ברוך הוא נתן את המצוות לצרף את הבריות, לדברי הגמרא, ואין להם שום עניין ולא מתקנות שום נצח בשום הוד. זה כמו חייל בטירונות שמטרטרים אותו, שזה הוא משתנה, אז לא... גם זה עצם זה שהוא רוצה נהיה צייטן, זה טוב. וככה אנחנו עם הקדוש ברוך הוא.
גם אם אפשרי שהקדוש ברוך הוא ייתן מצוות כדי לצרף בהן את הבריות, אבל אם כבר אתה נותן מצוות, ההיגיון אומר, אז תיתן מצוות שגם יש להם ערך או טעם או תועלת. למה סתם להמציא דברים בשביל ההמצאה? הרי יש מעשים שאותם צריך לעשות כדי שהעסק הזה יתנהל כמו שצריך. אז למה לא תשים אותם בתור המצווה?
לא, כי אני רוצה שאתה, אני עכשיו בטירונות, אני רוצה שאתה תהפוך להיות צייטן. אם אני אתן לך משהו שהגיוני, אם אני אתן לך...
מה שאני אהפוך להיות צייטן? הטירון צריך להפוך להיות צייטן, כדי שאחר כך הוא יקבל פקודות שיש להם ערך ויבצע אותם. אבל פה זה האחר כך. הטירונות מכשירה חייל, אבל היא לא מכשירה חייל סתם, היא מכשירה אותו כדי שכשהוא יהיה חייל, הוא יקבל פקודות שהם לא צחצוח נעליים, אלא הוא יקבל פקודות בקרב או במלחמה, ושם מאוד חשוב שהוא יציית. אבל להכשיר בן אדם להיות צייטן בלי שיש שום דבר שיש טעם לציית לו, בשביל מה זה טוב?
אבל זה בדיוק השיטה של לייבוביץ'.
אוקיי. לא מסכים.
יש אנשים סבירים שחושבים ככה, שאין שום סיבה.
יש אנשים סבירים שחושבים דברים בלתי סבירים, אני מסכים. יש הרבה כאלה. זה אמירה של אהרון ברק, דרך אגב. היה איזה עתירה שהגיעה אליהם לבית המשפט, על, נדמה לי זה היה אישה, עבר איזה חתול לפני הרכב שלה, היא סטטה הצידה והרגה אדם. אז ההרכאות הנמוכות יותר זיכו אותה, הם אמרו זה אדם סביר, ככה היה נוהג, מה היא יכולה לעשות? זה אינסטינקט. כל אדם סביר יכול היה להיכשל בעניין הזה, ולכן אי אפשר להאשים אותה. ואהרון ברק אמר שם איזה משפט, לא זוכר בדיוק את הניסוח, אבל הוא אמר, זה אינסטינקט בלתי סביר של האדם הסביר. והוא עדיין החליט לתת שם עונש, טוב, זה לא, כנראה לא כל כך מטופש כמו שזה נשמע, אבל אוקיי, זה לא, לא ניכנס לזה עכשיו. טוב, בכל אופן...
טוב, רק לגבי השורשים שהרב דיבר, עם השתי שורשים שלכאורה ברמב״ם, אז הלב שבכללות, ודאי שיש שם, יש ציווי על הלב, על הדברים, כאילו, יש שם ציווי, ויש גם מהות, אז לא בדיוק הבנתי למה...
זה לא ציווי נפרד. כי אם הציווי הוא לא נפרד על כל אחד מחמש המהויות, או שש המהויות, אז זאת שיטת הרמב״ם, זה לא נקרא שיש ציווי על הדבר. כי את הפסוק אתה יכול גם לפרש על דברים אחרים. אז בעצם אתה לא מוזהר מכוח הפסוק הזה. הרי המטרה של הציווי זה להזהיר אותך. אז שים לב, אתה צריך לעשות את זה, או אסור לך לעשות את זה. עכשיו, אם בפסוק הזה אתה יכול להבין כמה וכמה דברים אחרים, אז תמיד אתה יכול להגיד, תראה, את הדבר הזה לא ידעתי שהפסוק מצווה עליו. ולכן מבחינת הרמב״ם זה נקרא שאני לא מצווה.
כי זה לא בטוח, כי לא בטוח שהקדוש ברוך הוא ציווה על זה, או שזה...
לא בטוח, או כי זה לא כן, כן. זו הצעה שהוא מציע, הרי זאת תעלומה גדולה עליו שבכללות בגמרא עצמה. הרמב"ם מציע לזה פירוש, פירוש מעניין. למה לאו שבכללות לא לוקים עליו? מה הבעיה? אז מה אם מפסוק אחד יוצאים כמה איסורים? זה שאלה לגמרא. לא, אני לא מכיר הסביר לשאלה הזאת. הרמב"ם טוען שלא לוקים מהדין של אין עונשים אלא אם כן מזהירים. כי אין עזרה, זה לא נקרא שיש עזרה, לכן לא לוקים. זה לא בגלל שזה פחות חמור, או בגלל שזה פשוט אין עזרה, מה לעשות? אתה לא יכול להניש בן אדם בלי שהייתה עזרה. בכל אופן, אז אני רוצה, כדי לחדד יותר את הדברים האלה, אני רוצה להראות או לעשות הבחנה לאור הדברים האלה בין ציוויים בהלכה שיש מאחוריהם בסיס אפלטוני לבין ציוויים שאין. אוקיי? כי זה יחדד יותר את הנקודה הזאת שיש מימד אפלטוני מאחורי ההלכה או מאחורי התורה. אז מתברר שיש דברים שיש ויש דברים שאין, ואני רוצה טיפה לגעת בזה, עסקתי בזה בסדרה המקבילה של ימי חמישי, על חודי רבנן, מנהגים ודין דמלכותא וכדומה. אני אתחיל אולי בחושן משפט. יש, כשבאים, אנחנו באים לשאול את עצמנו, מה מגדיר את ההלכות שמופיעות בחושן משפט? אז בדרך כלל, הנטייה הראשונית זה להגיד שזה חובות ממוניות שבין אדם לחברו. מה שנקרא משפט אזרחי בהקשר המשפטי. אבל אם זאת ההגדרה, אז לא ברור למה הצדקה וריבית, למשל, נמצאות ביורי דעה. גם זה חובות ממוניות שבין אדם לחברו. צדקה וריבית. אז למה זה מופיע ביורי דעה ולא בחושן משפט? אז אמרתי שיש מה שמאפיין את חושן משפט, זה כמו עדינו העצני, כמו שאומרת הגמרא על דוד המלך, שכשהוא היה עוסק בתורה הוא היה מעדן את עצמו כתולעת, וכשהוא היה יוצא למלחמה הוא היה קשה כעץ. זה כפל פנים של אותו אדם. זאת אומרת, לחושן משפט יש גם כפל פנים. מצד אחד, חושן משפט זה התחום הכי גמיש בהלכה. כל תחומי ההלכה מתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל. אתה לא יכול להתנות פעולה באיסור. כן? אתה, המקדש אישה על מנת שאין לה עליו שער כסות ועונה, או מוכר על מנת שאין לו הונאה, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, התנאי בטל. אתה לא יכול. התורה אמרה שיש הונאה במחירה. התורה אמרה שלאישה אתה חייב שער כסות ועונה. אתה לא יכול להתנות על מה שכתוב בתורה. אבל בדבר שבממון, זה מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, ולהלכה אנחנו פוסקים כמו רבי יהודה, שבדבר שבממון תנאו קיים. אתה יכול להתנות על מה שכתוב בתורה בדבר שבממון. ואותו דבר אפשר לראות, המשנה הראשונה בבבא בתרא למשל, הכל כמנהג המדינה. הכל כמנהג המדינה, זאת אומרת שדיני הממונות נקבעים לפי המנהג. ואם יש מקומות שבהם מנהג כזה, אז זה מה שיחייב, כן, גביל, גזית, כפיסין, השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר, הגמרא בתחילת, משנה בתחילת בבא בתרא. וכתוב שם, הכל כמנהג המדינה, זה כמובן רק בדיני ממונות. לא ב... אתה לא יכול למנהג המדינה לאכול חזיר, אין דבר כזה. דבר שלישי שרואים, שמבטא את הגמישות של חושן משפט, זה רגע, אמרתי, התניה, מנהגים, כן, ודין דמלכותא. דין דמלכותא זה בעצם כמו מנהג, כשהמלך מחליט משהו בדיני ממונות, יש איזה תוקף, ההלכה נותנת לדבר הזה תוקף. המלך לא יכול להחליט לאכול חזיר, או לחלל שבת. אבל המלך כן יכול להגיד שעל נזק בגרמה משלמים. בדיני ממונות המלך כן יכול להחליט. אז עוד פעם רואים שדיני הממונות זה החלק, הקטגוריה הכי גמישה בהלכה. אפשר להתנות עליה, דין דמלכות הפועל שם, מנהג קובע את זה. בקיצור, אפשר, זה עסק גמיש.
הפקר בדין הפקר, אבל זה גם...
לא שומע?
הפקר בדין הפקר, זה גם נכנס מה...
הפקר בדין הפקר זה גם קשור לעניין, אולי אחרי שאני... תזכיר לי את זה אחרי שאני אסביר, אז אני אסביר גם למה זה קשור לעניין. זה מצד אחד. מצד שני, שיטת רש"י, ויש עוד ראשונים שלפחות ברמה הרעיונית הולכים באותו כיוון, גם אם לא בפרקטיקה, זה שאין אדם מציל עצמו בממון חברו. רש"י בהכונס, כן, בבקם הסמך עמוד ב', דוד המלך שם עם הגיבורים ששולח את הגיבורים לשאוב לו מים מבור בית לחם, אז הגמרא דורשת את הפסוקים האלה, והיא אומרת שהוא שלח בעצם, הוא שלח אותם לשאול שאלה הלכתית את הסנהדרין. הזקנים שבשער, שער בית לחם, זה בעצם היה הסנהדרין. ולהביא מים, זה אין מים אל התורה, כי זה לשאול שאלה הלכתית. אז ככה הגמרא דורשת, ומה הוא שאל? הוא שאל האם אדם מציל עצמו בממון חברו. זאת אומרת, הוא, היו שם פלישתים שהסתתרו מאחורי גדיש כלשהו, והשאלה האם היה מותר לשרוף את הגדיש כדי להילחם בפלישתים, כדי להציל את חיינו. אני פוגע בשריפת הגדיש הזאת, אני פוגע באנשים שהם לא מעורבים, גורם שלישי. והוא שאל האם מותר לעשות את זה, ואמרו לו שאסור. אבל אתה מלך, ומלך פורץ גדר לעשות לו דרך. אז באופן עקרוני, לאדם רגיל שהוא לא מלך, זה אסור. אז רוב הראשונים מבינים מה זה אסור. הכוונה שאם עשית, אתה צריך לשלם. לא שאסור. אין יהרג ועל יעבור על גזל. כן, בעצם מה שהגמרא אומרת זה שיש יהרג ועל יעבור על גזל, או על נזק. אם אתה צריך להזיק לממון או לגזול ממון, אסור, אתה צריך למות. זה יהרג ועל יעבור על, 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 על דיני ממונות, כן, על, על גזל ונזיקין. אז הראשונים אומרים, לא יכול להיות, יש רק שלוש עבירות חמורות. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. לא מצאנו שלא תגזול, או איסור להזיק, זה יהרג ועל יעבור. לכן הם מפרשים, וזה דוחק בגמרא, וככה הם מפרשים. שכשהגמרא אומרת שאין אדם מציל עצמו ממון חברו, הכוונה שאם עשית את זה, אתה צריך לשלם. לא שאסור לך לעשות את זה. אבל רש"י מפרש את זה כפשוטו. רש"י אומר שאין אדם מציל עצמו ממון חברו, הכוונה, אתה צריך למות, יהרג ועל יעבור על גזל. והראשונים שואלים עליו, מה זאת אומרת, הרי יש רק שלוש עבירות החמורות, איך הכנסת לפה גם את הגזל ועוד. זה האמת ש... אחת הסוגיות שמהן מקשים על רש"י, זו סוגיה בכתובות שם עם רבי מאיר, על אנוסים היינו מחמת ממון, על העדים שחותמים על שטר, ואחרי זה הם אומרים שהיינו אנוסים, לא, שטר הזה הוא מזויף, אבל אימו עלינו, אז מהסוגיה שם מקשים על רש"י, לדעתי הסוגיה היא זה הראייה הכי גדולה לרש"י, כתבתי על זה איזה טור באתר פעם, בכל מקרה, אבל שיטת רש"י, שיש יהרג ואל יעבור, גם על גזל. למה זה לא נמצא, ברשימת העבירות החמורות, שיש עליהם יהרג ועל יעבור, אז הסברתי שבעצם בדיני ממונות, כן, בלא תגזול, מה שרב שמעון שקופ אומר בשערי, שלא תגזול זה איסור שהוא שונה משאר איסורי התורה. בלא תגזול, הרי כשהתורה אוסרת עליי לגזול, צריך להגדיר את המושג גזלה. כשאני לוקח ממון שלך, אני גוזל. אבל כדי להגדיר אותי כגוזל, צריך להגדיר את הממון הזה כממון שלך, או לא שלי, ואז אחרי זה אפשר לדבר על איסורי גזל. דיני הקניין צריכים להיות נתונים לפני שמתחדש איסור גזל. אם לא היו דיני קניין ואין ממון שלי וממון שלך, אז מושג הגזל לא מוגדר. ולכן הוא טוען, רב שמעון שקופ, שדיני הקניין קיימים עוד לפני הציווי של התורה, להפך, הציווי של התורה בא לתת תוקף לדיני הקניין הקיימים, מה שקורה תורת המשפטים או דיני המשפטים, והוא בעצם, אולי זה קונבנציה חברתית, או לא משנה מה שזה לא יהיה, אבל זה קודם לציווי של התורה. ולכן הטענה שלו זה ש... זה שאם למשל מישהו תובע אותי, תובע ממני ממון, והוא לא הביא ראיה, אז הכלל הוא שהמוציא מחברו עליו הראיה. זאת אומרת, הממון נשאר אצלי, אני המוחזק. מה קורה אם הוא תובע בבריא ואני תובע ואני עונה בשמה? אומר, אתה לבית ממני כסף. ואני אומר, אתה יודע מה, אני לא זוכר. יכול להיות שאתה צודק, אבל אני לא זוכר. אז זה מחלוקת המוראים בגמרא, ולהלכה פוסקים שבריא ושמה עליו בריא עדיף. זאת אומרת, בריא ושמה, הבריא לא מוציא ממוחזק שטוען שמה. אם אין מוחזק, אז הבריא עדיף. אבל אם יש מוחזק, אם המוחזק טוען שמה, אז הבריא לא יכול להוציא ממנו בלי ראיה. מוציא מחברו עליו הראיה. אז אמרי בסן שואל, למה הטוען שמה לא צריך להחמיר בגלל ספק איסור גזל? כן, יש ספק איסור גזל. אם זה לא שלך, אתה מחזיק ממון שהוא לא שלך, אתה עובר על איסור גזל. ואנחנו יודעים שספק דאורייתא לחומרה. אם יש ספק איסור, צריך להחמיר. אז לכאורה הייתי צריך לשלם לתובע את הממון שהוא תובע ממני, כדי לצאת מאיסור גזל. אומר רב שמעון קוב, הוא תולה את זה בקוטס הספקות, לא משנה, אבל הוא אומר רב שמעון קוב, שאיסור גזל נגזר מתורת המשפטים. זאת אומרת, אם בתורת המשפטים אני יכול להשאיר את הממון אצלי, ממילא גם לא יהיה עלי איסור גזל. זאת אומרת, שאיסור גזל נגרר אחרי ההגדרה המשפטית. ברגע שמשפטית נקבע שאני מחזיק ממון שהוא לא שלי, אז אני גזלן. אבל בשביל שאני גזלן צריך לקבוע שהממון שאני מחזיק הוא לא שלי. זה פה מיוט, יש פה רעשים. ולכן הוא אומר שכאשר מישהו תובע ממני בברי ואני טוען שמה, אם בתורת המשפטים, בדיני הראיות, אומרים לי, תשאיר את הכסף אצלך, הממון הזה מבחינתנו הוא שלך. אז ברגע שקבעו את זה, אז עכשיו דיני הקניין הם שהממון הזה הוא שלי. ממילא גם אין חשש שאני עובר על איסור גזל. גם אם האמת היא שלוויתי ולא פרעתי. אבל כרגע, ברגע שקבענו שהמוציא מחברו עליו הראיה ואני פטור, ברגע שאני פטור, הממון הזה הוא שלי, משפטית. ברגע שהוא שלי משפטית, גם לא יהיה לה איסור הלכתי של לא תגזול. מה אנחנו לומדים מכאן? אנחנו לומדים מכאן שבדיני הממונות, בעצם התורה נותנת גושפנקה לנורמה או לדין שהיה קיים עוד לפניה. זה דין משפטי. יש דין משפטי. זה עוד מיוט. אז ברגע שיש דין משפטי, אז אפשר לקבוע על זה את איסור לא תגזול.
אגב, לפעמים... רב, יוצא לפי זה...
מה?
יוצא לפי זה שלמשל, אם הרב שמעון שקוב היה בסדום, אם היינו, אז הוא היה אומר שכן, אם אנחנו חיים בנורמה של סדום, אז ההלכה הייתה מתיישרת לפי הנורמה של סדום.
בסדום...
הרב הזכיר את זה, הרב מג'יברלטר, וזה הזכרנו.
כן, בדיוק. התביעה על אנשי סדום לא הייתה תביעה לא תגזול. התביעה על אנשי סדום הייתה תביעה על דינים. זאת אומרת, ברגע שלא קבעתם מערכת משפטית, אתם רשאים. אבל זה נכון שאם אין מערכת משפטית ואין דיני קניין, אז אין דבר כזה גזל. רק חברה כזאת שבתוכה אין מושגים של קניין ושל גזל, היא חברה מרושעת. התביעה כלפיה היא על זה שהיא לא עשתה את מצוות דינים, לא קבעה מערכת משפטית, אבל לא תביעה על גזל, אין גזל במצב כזה.
אבל אם היא קובעת חוקים מרושעים באופן עמוק של המילה...
חברה מרושעת, אבל אלה החוקים.
למה החרדים אוסרים ללכת לבית דין חילוני ציוני? אם בענייני ממון זה בסדר, אז
רק,
מה?
בענייני ממון דין עד המלכותה או מנהג המדינה קובע, יש חלק שנסמכים על הר"ן שאומר שאין דין עד המלכותה בארץ ישראל, זה מתאים להם לאג'נדה, ומעבר לזה הטענה שיש גם בעיה בזהות הדיינים. זהות הדיינים, אבל מי שקשר לדון צריך לקיים כל מיני דרישות הלכתיות. והשופטים במערכת המשפט הישראלית לא בהכרח מקיימים את זה, או לשיטתם של חלק מהאנשים הם בהכרח לא מקיימים את זה, כי מעצם העובדה שהם שופטים אז הם כבר לא מצטרפים למניין כידוע, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, ולכן אסור ללכת לשם. לפניהם ולא לפני אדיוטות, לפניהם ולא לפני ערכאות או גוי גוי וכדומה. טוב, בכל מקרה, אז הטענה בעקבות הטענה של רב שמעון שקוב, אני רציתי להסביר שיטת רשי. רשי אמר שיש יערג ואל יעבור על גזל. שאלו עליו הראשונים, הרי יש שלוש עבירות החמורות. גזל לא נמנע ביניהם, אז למה איך אתה יכול להגיד שגזל לא נדחה בפני פיקוח נפש? התשובה, גזל נדחה בפני פיקוח נפש. ודאי שנדחה. אבל מה שאסור לך לקחת את הממון של השני או להזיק לממון של השני, זה לא בגלל איסור לא תגזול, אלא בגלל שזה שלו. אתה לא יכול לקחת או להזיק לממון שהוא לא שלך. איסור לא תגזול בא כדי לתת גושפנקה לאיסור המשפטי, לפגוע בממון של מישהו אחר. מה שאני פוגע בממון של מישהו אחר זה לא בגלל איסור לא תגזול. איסור לא תגזול זה בגלל שהממון הזה הוא של מישהו אחר. ולכן הטענה של רשי, אני חושב לפחות, זה ש כאשר אני צריך להזיק לממון חברי כדי להינצל, לא הרודף, אלא גורם שלישי כמובן, הרודף ודאי שמותר, אבל לגורם שלישי אסור לי לעשות את זה, למרות שאיסור לא תגזול נופל בגלל פיקוח נפש. אבל הבעלות שלו עדיין בעינה עומדת, וברגע שהוא הבעלים אני לא יכול לקחת את זה כי זה לא שלי, לא בגלל איסור לא תגזול, איסור לא תגזול נדחה. לכן רב שמעון שקופ למשל טוען שגם לגבי גוי, שלחלק מהראשונים אין איסור לא תגזול ביחס לגוי, אומר רב שמעון שקופ, כן, אבל יש איסור מתורת המשפטים לגזול גוי, בגלל שאם הממון הזה הוא שלו, ממילא אסור לי לגזול את הממון הזה, בלי קשר ללא תגזול. נכון שבמקרה המסוים הזה, לחלק מהשיטות, איסור לא תגזול ההלכתי לא מתלבש על האיסור המשפטי, ונשאר פה רק איסור משפטי, בלי איסור הלכתי, אבל האיסור המשפטי קיים. אין איסור הלכתי בלי משפטי. יכול להיות איסור משפטי בלי שיש על גביו גם איסור הלכתי. זה כן יכול להיות.
אז לפי זה, זה לא רק לגבי גזלה, זה גם כן לגבי כל דיני ממונות, לדוגמה להזיק. גם רש"י היה אומר שזה יהרוג ואל יבור לא להזיק את החיפה של חברך.
גזל ונזק בעניין הזה זה בדיוק אותו דבר. לא בכדי בברייתא שם בקמא של רבי יושעיה ורבי חייא, גזל מופיע כאחד מאבות נזיקין. בגלל ש הנקודה היא לא איסור גזל כאין ויגזול את החנין, אלא הבעיה היא פגיעה בממון של האחר. וזה אתה עושה גם כשאתה מזיק וגם כשאתה גוזל. ולכן ברגע שהממון הזה מוגדר להיות ממון של אחר, אתה לא יכול לפגוע בו, לא להזיק, לא לגזול, לא שום דבר כזה. כי הוא שלא. בלי קשר לאיסורים. אגב, בנזיקין למשל, כן, תמיד...
זה לא ברור בכלל מה איסור בלהזיק.
נכון, שמובן בבבא קמא, הם תמיד, מה מקור האיסור להזיק? כי בתורה כל מה שכתוב, זה כתוב שאתה צריך לשלם אם אתה מזיק. ולא כתוב שאסור להזיק. שאלה, מה מקור האיסור להזיק? כן, יש איזושהי הנחה סמויה שאמור להיות איסור, אבל יכול להיות שלא, יכול להיות שזה איסור משפטי, ולכן יש חובת תשלום אם עברת עליו, אבל מי אמר שהתורה שמה על גביו גם איסור הלכתי? שאלה, או שיש או שאין, אבל זה לא חייב להיות. כמו גזל גוי למשל, שאסור לקחת את זה ברמה המשפטית כי זה שלו, אבל איסור לא תגזול, לא עברתי. כן, מה? רצח של גוי לדוגמה, אז לחלק מה, כן, להרבה דעות, זה לא נכלל בלא תרצח, אלא בשופך דם האדם, באדם דמו יישפך. זאת אומרת, ההלכה לא מחויבת תמיד להתאים למה שקורה ברובד המשפטי. אבל מה שקורה ברובד המשפטי נשאר שם, הוא תקף, מבחינה הלכתית. כן, הייתה הערה, דוב?
כן, וזה, לא, רציתי להגיד מה שהרב אומר, כאילו, כי הקהילות יעקב מאוד מתקשה להביא ראיה לאיסור גיל, לאיסור להזיק. אז לפי מה שאנחנו אומרים, בעצם זה לא... אין בזה
כל כך... יכול להיות שאיסור משפטי ולא הלכתי, וזה מספיק, בשביל שיהיה חיוב לשלם. וזה מה שהתורה אומרת, שברגע שפגעת באיסור המשפטי הזה, אתה צריך לשלם, על פי התורה. האם יש בזה גם איסור הלכתי של לא תזיק? לא כתוב בתורה, אז אין. ההצעות שמציעים שם כמקור לאיסור להזיק, הן הצעות מאוד מפוקפקות. החל מלא תעמוד על דם רעך, או... לפני עיוור לא תיתן מכשול, ואהבת לרעך כמוך, כל אלה בטח לא קשורים לחושן משפט, אפילו אם יש בהם משהו. זה מקורות מפוקפקים. אז יש כאלה שאומרים שזה סברה. אני לא חושב שזה מדויק, הנקודה, רב אושר וייס למשל. הוא רוצה לטעון שזה סברה, יש לו מהלך ארוך שם בתחילת בבא קמא, להסביר למה לסברה יש תוקף, כן, למה לקרוא סברה הוא. אני לא חושב שזה ניסוח מדויק. זה לא סברה באותו מובן רגיל כמו סברה של אדם פרטי. זה דיני המשפטים של רב שמעון שקופ.
אבל לפי זה אולי יש הבדל בין ריבית לכל שאר דברים, משום ריבית זה לא, זה רק אסור לגוי ולא לישראל, אז אולי זה משהו
בדיוק
אחר.
לכן באמת ריבית מופיע ביורה דעה, למה? בגלל שריבית, ואני מגיע לזה עוד מעט, בגלל שריבית היא באמת לא פגיעה בזכויות של האחר, זאת חובה שמוטלת עליי. אני אנסח את זה עוד רגע יותר בבירור.
הרב, רציתי לשאול האם רס"ג הדגיון באמונות ודעות אומר משהו דומה, שאני מנסה לראות אם זה קשור או לא קשור. הוא אומר שלמשל דיני נישואים זה מצווה שכלית, אבל מה מגדיר אשת איש ואיך מתירים אשת איש וכולי, שזה צריכה לבוא הלכה, אוקיי? ואותו דבר הוא אומר על גזל, זאת אומרת, עצם שמירה על ממון חברו, זה שכלי, אבל האם זה שווה פרוטה או לא שווה פרוטה וכו' וכו', בשביל זה צריכה לבוא התורה. האם זה אותו עיקרון?
זה לא בדיוק, אני חושב. מה שאתה מתאר כאן קשור יותר לשאלה האם ההלכה היא מערכת מכוננת או מכוונת. זאת אומרת, קונסטיטוטיבית או רגולטיבית. יש איזושהי נטייה שלנו לחשוב שההלכה היא מערכת מכוננת. לכן למשל, אם אדם, החינוך כותב בפרשת כי תצא, שאם אדם נותן גט לאשתו שהוא לא כשר על פי ההלכה, לא שומע? אז הוא ביטל את העשה הזה של גירושין ועונשו גדול. עכשיו זה משפט מאוד מפתיע לאוזן ישיבתית. הבחור ישיבה שתשאל אותו, הוא יגיד, אם לא כתבת גט כהלכה, האישה לא מגורשת, מה, איזה ביטול עשה יש? מה, יש מצוות עשה לגרש את אשתו? אתה רוצה לגרש את אשתך, תגרש אותה, כך עושים את זה. לא עשית את זה כך, אז היא לא מגורשת. מה זה הביטול עשה? אז הטענה שאני
רוצה... הוא מפר וכתב לספר שריטות.
אתה שומע?
הוא מפר את וכתב לספר שריטות.
כן, אבל אין מצווה של וכתב לספר שריטות.
כן.
אם אתה רוצה לגרש, אז כך עושים את זה. ככה היא מגורשת, אחרת היא לא מגורשת. מה, יש מצווה? כל מי שלא גרש את אשתו ביטל עשה. אז הטענה, אני רוצה לטעון שכן, יש מצווה. זאת אומרת, זה מה שהרמב״ם בתחילת הלכות אישות, הרמב״ם הרי מקדים, לפני מתן תורה, האדם היה פוגע אישה בשוק, ומסכמים לחיות ביחד, מכניסה לביתו, וזה הכל. ואז שניתנה התורה, אנחנו מקדימים לזה קידושין. ואותו דבר בגירושין, גירושין בגט, קודם הוא היה מוציא אותה מביתו. ועכשיו התורה אומרת, נותן לגט, מה הכוונה? בדרך כלל חושבים שכשהתורה הגדירה את הקידושין ואת הגירושין, התורה מכוננת את המושגים האלה. זאת אומרת, אם לא עשית את זה לפי ההגדרה של התורה, אז לא עשית פשוט, אז היא לא מגורשת או לא מקודשת. החינוך אומר לנו לא ככה. המערכת של התורה במקרה המסוים הזה לפחות, היא מערכת מכוונת, רגולטיבית, לא מכוננת. זאת אומרת, המושגים שקדמו לתורה קיימים גם אחרי שניתנה התורה. מה שעושה התורה זה לכוון אותם. איך עושים את זה נכון? אז היא מוסיפה עוד פרטים או נדבכים שונים כדי להגיד לי איך לעשות את זה נכון. אבל אחרי שהתורה אמרה לעשות את זה כך ולא לעשות את זה כך, זה לא ביטל את הרובד הקודם, אלא רק מעצב אותו. אבל הרובד הקודם קיים. כן, הדוגמה שהבאתי לעניין הזה, בפסוק כתוב על מצווה, בפרשת ציצית, כתוב והיה לכם לציצית. עכשיו זה פסוק נורא מוזר כשחושבים על זה. מה זאת אומרת והיה לכם לציצית? בדרך כלל אנחנו מבינים מה זה ציצית. ציצית זה לקחת בגד של ארבע כנפות, לתלות בו את הפתילים, עם תכלת, עם הקשירות, מה שצריך. זה ציצית? לא עשית את זה? אז לא עשית ציצית. אבל כשאומרים לך, והיה לכם לציצית, מה אומרים בעצם? אומרת לנו התורה, מה שאני הגדרתי כאן בפרשת ציצית, אני רוצה שזה יהיה הציצית שלכם. לא משהו אחר. משמע שהמושג ציצית, הוא לאו דווקא הדבר הזה, הוא קיים גם בלי זה. התורה רוצה שמושג ציצית יהיה דווקא זה. נכון? והיה לכם לציצית. זה הדבר הזה, הוא יהיה לכם הציצית שלכם. זאת אומרת, המושג ציצית היה קיים עוד קודם. הקודם הייתי חושב שאפשר לעשות אותו גם אחרת. והתורה אומרת, לא, זה יהיה לכם לציצית, לא משהו אחר. בן עזרא מסביר, ציצית זה איזשהו סמל, ציצת הראש, כן? סמל זה מושג שלא התורה המציאה אותו. אבל התורה רוצה שהסמל שלנו יהיה זה, ולא משהו אחר. אותו דבר בגיטין ובקידושין. גיטין וקידושין זה לחיות ביחד ולהיפרד. זה נקרא גיטין וקידושין גם אחרי שניתנה התורה. ולכן בן אדם שמוציא אישה מביתו בלי גט, הם מגורשים. רק הם מגורשים לא כדין. הוא היה לא בסדר. אבל זה מגורשים. והבאתי הרבה נפקמינות יש לדברים האלה. אישה שנתן עיניו לגרשה שוב אין לו פירות, ועוד יש כל מיני נפקמינות. בכל מקרה, הטענה היא שיש חלק לפחות מהדברים בתורה, התורה לא מכוננת אותו, אלא מכוונת אותו. מה זאת אומרת? היא מכוונת אותנו איך לעשות את זה נכון. עכשיו, זה מה שהדברים שהבאת בשם רס"ג, זה מה שהם אומרים. מה שאני מדבר כאן זה משהו דומה, אבל לא אותו דבר. כי לא תגזול, לא בא כדי להגדיר יותר טוב את תורת המשפטים. הוא לא מחליף את תורת המשפטים, תורת המשפטים נשארת בעינה. לא תגזול, הוא בעצם תפיל על גבי תורת המשפטים. והרגע שתורת המשפטים תקבע שהממון הזה הוא שלך ולא שלי, אם אני אקח את הממון הזה ממך, חוץ מהאיסור המשפטי, עברתי גם על איסור דתי שלא תגזול. אבל הלא תגזול לא אומר לי, תשנה את דיני הקניין בניגוד לתורת המשפטים עם עוד פרטים כאלה ואחרים. זה לא עובד במישור של המכונן מול המכוון. זאת אומרת, זה אומר שזה לא מכונן. אבל מצד שני, זה גם לא בא לכוון. כן, אם לא תגזול היה בא לכוון את תורת המשפטים, אז בעצם לא תגזול היה מגדיר תורת משפטים אחרת, במקום תורת המשפטים הקיימת. אבל לא, לא תגזול הבא לגעת בתורת המשפטים. הוא רק בא להגיד שאם עברת העבירה של תורת המשפטים, יש פה גם לאו הלכתי שלא תגזול. זה עוד קומה, זה לא לעצב את הקומה הראשונה, אלא להוסיף קומה שנייה. הרס"ג בא לומר שההלכה מעצבת את הקומה הראשונה. כן, אתה בעצם, יש איסור חזיר, אתה לא יודע שזה בכזית, אז אומרים לך, זה בכזית. זאת אומרת, זה בא לגלות לך דברים על הקומה הראשונה, לא, לא, לא להוסיף קומה שנייה. לכן זה לא בדיוק אותו דבר.
מה זה אגונה?
אתה שומע?
אז לא צריכה להיות אישה אגונה. אם בעלה גירש אותה, גם אם הוא לא נתן לגט,
או אם... זה בגלל שהיא גורשה לבדין, ולכן היא לא הותרה לשוק.
חוזר לאירוסין, הרב אומר, זה חוזר לאירוסין.
שמעתי.
הם מגורשים, אבל לא כדין.
כן, אבל זה לא צריכה להיות אגונה. זה מותר לה להתחתן.
אגונה. אגונה זה
מישהו... הוא לא גירש כמו שצריך, אבל אמרנו שהיא...
הוא לא גירש כמו שצריך, היא נשארה להיות אסורה על השוק. אז אי אפשר להתחתן איתה.
לא, הרב הסביר את זה. הרב אמר שהם באמת מגורשים, אבל הם חוזרים למצב הנישואי. הם חוזרים למצב האירוסין.
אירוסין.
ולכן זה הבעיה של אגונה.
כן. טוב.
טוב, בכל אופן, אז הטענה, איך הגענו לכל זה? אז אני אגדיר את זה ככה. בעצם מה שמייחד, הפתרון של החידה, כן, של הדין או העצני, ראינו שיש שני מאפיינים לחושן משפט. מאפיין אחד שהוא הכי גמיש בעולם, מנהג מדינה קובע, דינה דמלכותה, אפשר להתנות על זה, בקיצור, הוא בידינו כחומר ביד היוצר, דיני ממונות. מצד שני, הדבר הכי קשוח שיש, אפילו להיהרג, ולא לעבור על דיני ממונות. הכי קשיח שיש, לא בידינו בכלל. איך כפל הפנים הזה של דיני ממונות מתיישב? התשובה היא שזה שני צדדים של אותה מטבע. לא רק שזה מתיישב, זה חייב להיות ככה. מה זאת אומרת? מה שמייחד את חושן משפט, זה לא נכון ההגדרה הזאת של דיני ממונות שבין אדם לחברו. כי זה נכון גם לגבי צדקה וריבית. מה שמגדיר את ההלכות שמופיעות בחושן משפט, זה חובות שמוטלות עליי, שיסודן בזכויות של מישהו אחר. הוא יש לו זכויות, וממילא יש עליי חובות כלפיו. לדוגמה, יש לו זכויות על הממון שלו, לכן לי אסור לגזול, אסור להזיק, אם הזקתי אני צריך לשלם לו, וכו'. אבל זה הכל מתחיל מזה, שהוא יש לו זכויות על הממון שלו. ואם אני פוגע בזכויות שלו, הוא יכול לקחת אותי לבית הדין ולטבוע אותי. ובית הדין יגן עליו, כדי שלא תיפגענה הזכויות שלו. עכשיו, לעני, לדוגמה, אין זכות לקבל ממני צדקה. לי יש חובה לתת לו צדקה. התורה מטילה עליי מצווה לתת לו צדקה. אבל זה לא שאם לא נתתי צדקה, פגעתי בזכות שלו. אין לו זכות. אין לו זכות לקבל צדקה. יש עליי חובה לתת לו צדקה. לכן אם לא נתתי צדקה לעני, הוא לא יכול לקחת אותי לבית הדין ולטבוע אותי שאני אתן לו את המגיע לו. זה לא מגיע לו. אותו דבר בריבית. כן, בריבית, כשאני... לקחתי ממך ריבית, אתה לא יכול ללכת לבית הדין ולטבוע את הכסף שלך בחזרה. והסיבה לזה היא שזה לא הכסף שלך. אתה הסכמת לחוזה של הלוואה בריבית, נתת לי את זה מרצונך לאור ההסכם, וההסכם תקף והכל בסדר, וכיוון שכך, לך מפה. אתה לא יכול לטבוע אותי על שום דבר. בית הדין יכפה עליי להחזיר בריבית קצוצה שיוצאת בדיינים, בית הדין יכפה עליי להחזיר את הריבית, אבל מדין כפייה על המצוות. כמו שקופים אותי לבנות סוכה. זאת אומרת, קופים אותי לקיים את חובותיי. אבל הכפייה של בית הדין אין מטרתה להגן על זכויותיך. כי זה לא זכויות שלך, אלא זה חובות שלי. זאת אומרת, שמה שמבחין בין חושן משפט לבין תחומים אחרים של ההלכה, זה שבחושן משפט החובות שלי יסודן בזכויות שלך כלפיי. אם אני לוויתי ממך, יש לך זכות לקבל ממני כסף בחזרה. ממילא יש עלי חובה לשלם לך. אם אני הזקתי לך, יש לך זכות לקבל ממני פיצוי, ולתבוע ממני לא להזיק. ואם הזקתי, אז אתה יכול לקחת אותי לבית הדין, ואני אצטרך לשלם אם אני לא משלם. כי זה הכל זכויות שלך. אם זה זכויות שלך, אתה יכול ללכת לבית הדין שיגנו עליך. אבל בצדקה, בריבית, בדברים שהם לא זכויות שלך, אלא חובות שלי, למרות שהן חובות כלפיך, אבל הם לא יסודם, הם בזכויות שלך, לך אין זכות לקבל את זה ממני, אתה לא יכול ללכת לבית הדין לטבוע, לכן זה לא חושן משפט, זה לא העולם המשפטי. עולם המשפטי זה הדברים שאתה יכול לתבוע אותם ממני, אוקיי? לכן זה רק דברים שיש להם זכויות וחובות, לכן בעולם המשפטי מקובל מה שנקרא טבלת הופל, שתמיד כנגד זכות יש חובה וכנגד חובה יש זכות. אז זה נכון רק להלכות, גם בהלכה, אבל רק להלכות משפטיות, הלכות שבחושן משפט. הלכות שלא בחושן משפט זה חובות שמוטלות עליי להפריש תרומות ומעשרות, זה חובות שמוטלות עליי, אבל זה לא זכות של מישהו אחר, ולכן זה מופיע ביורה דעה ולא בחושן משפט. אז אם אנחנו מבינים את זה כך, עכשיו אין שום סתירה בין שני המאפיינים האלה של חושן משפט. למה? כי אם אני מבין שכל חושן משפט זה זכויות של אנשים, זה בעצם שיח הזכויות ההלכתי. אומרים שאין בהלכה שיח זכויות, זו טעות. חושן משפט הוא שיח הזכויות ההלכתי. ברגע שאתה מוותר על זכויותיך, נגיד שאתה שומר חינם, ואתה בחוזה שעשינו, אתה מוכן לקבל עצמך אחריות גם הגניבה והעבדה, כמו שומר שכר. זה משנה בבא מציע צדיק ד' אומרת, מתנה שומר חינם להיות כשומר שכר. כן? אפשר להתנות בדבר שבממון תנאו קיים. אתה יכול להתנות. למה אתה יכול להתנות? פשוט מאוד. בגלל שהרי כל העניין לא לשלם על גניבה והעבדה, זו זכות, זכות שמוקנית לך. זו זכות שלך. אם אתה מוותר על הזכויות שלך, שיהיה לך לבריאות, אתה יכול לוותר. התורה נותנת לך זכויות, והיא לא מחייבת אותך להשתמש בהם או לממש אותן. אם אתה רוצה לתת לי מתנות, לוותר על זכויותיך, אין בעיה, תוותר. אבל כל עוד אתה לא ויתרת על זכויותיך, אני לא יכול לגעת בהם אפילו במחיר חיי. הקשיחות של דיני ממונות זה קשיחות כלפי מי שהוא לא בעל הזכות. מישהו אחר שרוצה לפגוע בזכות של מישהו, פלוני רוצה לפגוע בזכות של אלמוני. אז פלוני לא יכול לעשות את זה בשום אופן אפילו במחיר חייו. ירק ואל יעבור, זה הכי קשיח שיש. למה? בגלל שהזכויות הן של אלמוני. ורק אלמוני יכול לקבוע מה יקרה איתם. אם אלמוני מחליט לוותר, כמו שעושים בהתניה, או מנהג המדינה, שאז המדינה בעצם מוותרת בשם כולנו, או דין על המלכותה, או משהו כזה, אין שום בעיה. בעיה שוויתרת על זכויותיך, אז ויתרת, אז אתה לא מממש אותה. אבל זה רק בעל הזכות יכול לעשות. ולכן כשבעל הזכות רוצה לשנות את ההלכה, זה הכי גמיש בעולם, כי ההלכה לא אומרת שאתה חייב לשלם, שאתה חייב להיפטר בגניבה ועבדה, אלא שמגיע לך להיפטר. תודה, אם אני רוצה לוותר על מה שמגיע לי, לבריאות, אין שום בעיה, לתורה אין שום, לכתחילה אתה יכול להתנות על מה שכתוב בתורה על דבר שבממון. אין, זה לא שרק בדיעבד זה חל, זה לגמרי לכתחילה. כיוון שכל הרעיון של דבר שבממון, זה שהתורה נותנת לך אוסף של זכויות. אם אתה רוצה לוותר על הזכויות שלך, שיהיה לך לבריאות, אבל כל עוד לא ויתרת, אם מישהו אחר ירצה לפגוע בזכויות האלה, ירק ואל יעבור. הכי קשיח שיש, כיוון שהמנדט לקבל החלטות בתחום הזה של הזכויות שלך, מסור רק לבעל הזכויות. רק אתה יכול לקבל החלטות. אז אפשר להאריך בזה הרבה, אני לא אכנס לזה כאן, קצת דיברתי על זה יותר בסדרה המקבילה. בכל מקרה, תחשבו למשל, כן, השאלה שעולה כאן, זה בעצם, מה בעצם הדבר הזה אומר? נגיד שאני מתנה, אני שומר חינם, ואני מתנה שאני אתחייב גם בגניבה ועבדה. או נגיד שיש מנהג המדינה ששומר חינם חייב גם בגניבה ועבדה. אז זה תקף, מבחינה הלכתית זה תקף, כי בדיני ממונות הכל כמנהג המדינה, או דינא דמלכותא, או מה שלא יהיה. עכשיו אני שואל, האם הסוגיות שעוסקות בדיני שומרים, אפשר לקרוא את הדפים ולזרוק אותם לפח, הם כבר לא רלוונטיים? לא, תשובה שלי היא לא. למה לא? בגלל שהסוגיות האלה לא עוסקות בשאלה מה צריך לעשות, אלא הסוגיות האלה עוסקות בשאלה איזה זכויות יש לנו. ברגע שאני לומד את דיני שומר חינם, אז אני יודע שלשומר חינם יש זכות להיות פטור בגניבה ועבדה. זה הזכות של שומר חינם. אם הוא מחליט לוותר על זכותו, או שדין המלכות או המנהג, לא משנה, אומרים, אנחנו מוותרים על הזכות הזאת, זה סוג של ויתור קולקטיבי, אנחנו מוותרים, אבל זה לא משנה את הקביעה ההלכתית שיש לך את הזכות הזאת. אם אתה לא היית מוותר, אז היא שלך, אף אחד לא יכול לפגוע בה. זה לוותר, תוותר. אבל זה לא מייתר את הלימוד של הסוגיה. כשאנחנו לומדים את הסוגיה, אנחנו לא לומדים מה צריך לעשות עם שומר חינם. אנחנו לומדים מה זכויותיו של שומר חינם. מה צריך לעשות בפועל, זה תלוי בשאלה אם הוא רוצה את הזכויות האלה או שהוא מוותר עליהן. זה דיון אחר. אבל כשאני לומד תורה, אני לומד את השאלה, מה זכויותיו של שומר חינם? את האמת האפלטונית, המטאפיזית, מה זכויותיו של שומר חינם? וזה נכון תמיד, זה לא משתנה לא במנהג המדינה, ולא בדינה דמלכותה, ולא בהתניה, ולא בשום דבר. הזכויות האלה הן תמיד זכויות שלך, אף אחד לא יכול לפגוע בהן. כל מה שאתה יכול, זה להגיד, אוקיי, אבל אני מוותר עליהן. זה זכותי.
אגב, הזכויות האלה כוננו... הזכויות האלה כוננו, לא, כוננו מכוח ההלכה, או שהם היו מקדמת דנה?
תלוי איזה. בדיני הקניין הם היו מקדמת דנה. ובדיני הקניין באמת יכול להיות שזה רק הסכמי, הפרטים, איך עושים קניין, לא מושג הקניין. אוקיי? אבל בדברים אחרים, יכול להיות שההלכה גם מכוננת את הרובד הזה. בסדר? אז אני יכולה לכונן את הרובד של הלכות שומר חינם, נגיד. לא חייב להיות ככה, אבל נגיד שכן. ועדיין יש פה משהו שאפשר לוותר עליו, אבל הוא נכון גם אם ויתרת עליו. הזכות הזאת היא זכות שלך. רק אתה יכול לוותר עליה. אז כשאני לומד את הסוגיה, אני לומד משהו שהוא בעצם אמת אפלטונית. זאת האמת, שזכותו של שומר חינם להיות פטור בגניבה ואבדה. וזה נצחי, וזה לא משתנה אף פעם, וזה לא משנה מה מנהג המדינה ומה דין הדמלכותא. בפועל, מה אני אעשה הלכתית? זה כמובן תלוי בדין הדמלכותא ובמנהגים ובהתניות ובכל מיני דברים, מה שלא יהיה. אז זה...
הרב אומר...
כן, שנייה אחת. זה מחדד את ההיבט האפלטוני שיש מאחורי ההלכה, כי בעצם מה שההלכה אומרת לנו לעשות, משקף איזשהו סוג של עובדה אפלטונית. כן, איזושהי עובדה ששומר חינם צריך להיות פטור בגניבה ואבדה. והוא באמת פטור. יכול לחייב את עצמו אם הוא רוצה. בסדר, אבל גם כשהוא יחייב את עצמו אם הוא רוצה, זה לא משנה את העובדות. העובדות הן שמגיע לו להיות פטור. זאת זכותו. וזה בעולם האידאות האפלטוני, זה מה שנמצא שם. מה שאנחנו עושים פה עם מנהג המדינה ודין הדמלכותא והתניות וכל דברים כאלה, זה מחייב הלכתית. אבל אין מאחורי זה שום דבר במישור האפלטוני. אלה נורמות צפות. זה לא נורמות שמשקפות אמת אפלטונית או מציאות אפלטונית. אלא זה נורמות שהן תקפות כשלעצמן, אבל לא משקפות כלום, הן קיימות רק ברובד הגברה, ולא ברובד החפצה. כן?
אלא, אז הרב בעצם אומר שהזכויות שהן מדאורייתא, הן לא מדין איסור או מצווה כלשהי, אלא פשוט הן העובדות שאתה רואה אומרת לנו שהן קיימות, שזה הטריטוריה שלו.
יש בזה גם איסור.
לא, אבל הרב אומר, זה לא חינם. אבל הרב אומר שזה... שזה גם פיקוח נפש, אז הוא כן דוחה את האיסור, אבל הוא לא ידחה את הזכות שלו.
כן, לא, בזמן, כשיש פיקוח נפש, אז האיסור יידחה. אבל הרובד המשפטי, אתה עדיין בעלים, הוא בעינו עומד.
מה זה, מה זה הרובד המשפטי, הרב? הרובד המשפטי פה, זה לא הרובד המשפטי לגבי בחברה, כי בחברה אמרנו שזה לא, הם, אולי השומר חינם פטור או חייב, זה לא משנה. העיקרון שהשומר חינם...
אתה חוזר על השאלה, אני חוזר על התשובה. בדיני הקניין, אז החברה קובעת איך קונים דברים. בדיני שומרים, התורה החליטה לקבוע מה הגדרים, מה הזכויות. כי כנראה שם יש איזושהי אמת אובייקטיבית אחת ומחייבת. אז שם התורה כותבת מה זה.
כן, אבל שם, זה מאיזה, אם לא יהיה שם את האיסור, אז בשומר, שומר חינם שם, אם אני יהיה להגיד פיקוח נפש, אז הוא יתחיל לכאורה את האיסור של... פטור ומחויבות של השומרים.
לא, את האיסור הוא ידחה, לא את הזכות.
את האיסור ידחה, אבל את הזכות...
כל חושב משפט בפיקוח נפש יראה אותו דבר, בין הזכויות שהתורה מגדירה, ובין הזכויות שהיו מוגדרות עוד לפני התורה. כיוון שהזכויות האלה עומדות מעבר לאיסור, גם כשהתורה מגדירה אותם, אבל היא מגדירה אותם כזכות שלך. האיסור יכול להיות תלוי בהתניות ובעוד דברים.
כן, אבל מה... מה באמת מחייב אותי אז, כאילו, אין לי שום מחייבות, יש לי רק, הרב רק אומר שיש שם איזה אמת מטאפיזית, שזה הטריטוריה שלך.
זה השאלה של רב שמעון בשערי. מה שהוא שואל שם, רבי שאל, מה מחייב אותנו לקיים דברים שהתורה לא מצווה? אז רב שמעון עונה על זה בשאלה, כמו יהודי טוב, כי מה מחייב אותנו לקיים את מה שהתורה כן מצווה?
לא, אבל הרב הסביר שם שזה חוק המשפט. זה מחויב לחוק המשפט, זה עניין מוסרי או משהו כזה.
המשפטי, אוקיי, זה אני עונה.
אבל פה זה שונה, פה זה קצת שונה. כי פה זה לא חוק המשפט ממש, זה חוק...
כן המשפט, רק המשפט פה הוא אוניברסלי, ולא תלוי בקביעות של חברות שונות. פה התורה מגלה לי מהו המשפט האוניברסלי, אבל זה לא משנה מהותית. ותכלס זה עדיין תורת המשפטים. רק במקרה הזה, כיוון שזה אוניברסלי, אז התורה גילתה מה אומרת תורת המשפטים. בהקשרים קנייניים, אז בני אדם, מה שהם קובעים, זה מה שיקבע את דיני הבעלות.
אבל רואים לגבי לדוגמה, מודד מקצת חייו. אז זה לא פלטוני סיבה, זה משום חזקה, מה ש... איך שאנשים נוהגים. לא משהו יוניברסלי פלטוני, כן?
קודם כל אתה מניח איזושהי הנחה לגבי רבי חייא קמייטה שם, בבבא מציע בדף ג', אני לא מסכים להנחה שלך. זאת אומרת, זה לא בגלל חזקות של התנהגות של בני אדם, זה כבר ראשונים שם מדברים על זה, השאלה היא למה יש חיוב מודה במקצת, התפיסה הפשוטה לדעתי יותר, זה שיש חיוב מודה במקצת, בגלל שברגע שאתה הודית שהייתה הלוואה, אז נטל הראיה עובר מהתובע אליך, אתה מודה שהייתה הלוואה, רק יש עכשיו ויכוח מה גובה ההלוואה, וכל המהלך של רבא שם, של רבי חייא קמייטה, של חזקה שאין אדם תובע, אלא אם כן יש לו, ואין אדם יספנה בפני בעל חובו, והמיגויים, וכל זה, זה קושיות למה שלא ייפטר. זה לא מסביר למה יש את החובה. וזה צריך לראות בראשונים שם. Okay. אבל עוד פעם, יכול להיות גם שיש דברים שהם, שלא יהיה להם מימד הפלטוני, אני עוד, אביא עוד דברים כאלה בהמשך. אני רק אומר, ברמה העקרונית, חושב משפט, הוא כן דבר שיושב על רובד הפלטוני שקובע מה הזכויות של כולנו. וזה נצחי, זה לא קשור לשאלה אם אנחנו מתנים עם חוק המדינה אחר, עם הדין המלכותה, לא משנה כלום, זאת אמת נצחית כמו איסור חזיר בדיוק. אותו דבר. על זה לא תוכל להתנות בחיים. אתה לא יכול להתנות שלשומר חינם לא יהיה את הזכות להיפטר בגניבה ועבדה. אתה יכול להסכים איתו שהוא מוותר על הזכות הזאת. זה מה שהגמרא הרי אומרת, שאם הוא מתנה על מנת שאין עליי שביעית זה בסדר, על מנת שאין בו שביעית זה לא בסדר, בשמיטת כספים, כן? אני מלווה לך על מנת שלא תשמטני שביעית, על מנת שלא תשמטני בשביעית. לא תשמטני שביעית אני לא יכול להתנות, למרות שזה דבר שבממון. למה אני לא יכול להתנות? כי אני לא יכול להתנות בגלל שהשביעית משמטת, לא יעזור כלום. אבל אם אני מבקש ממך, תוותר על הזכות הזאת של השמיטה, אין בעיה, זה הבן אדם יכול לוותר על זכותו. לכן אפשר להתנות בדבר שבממון, אם אני מתנה על הגבר ולא על הדבר עצמו. האם אני אתנה על הדבר עצמו, אז זה אותו דבר כמו מתנה על כל מה שכתוב בתורה, אני לא יכול. אז מה שאני בעצם רוצה לומר מפה, זה שחושן משפט הוא דוגמה טובה לזה, שבעצם ההלכות משקפות איזשהו רובד אפלטוני שעומד מאחוריהן. וההלכות הן הביטוי המעשי שלו, ובמקרים של התניה, דין אדם מלכות המנהג, לפעמים ייווצר פער בין האמת האפלטונית לבין מה שקורה בפועל. הלכתית, מה שחייב אותי זה חוק המדינה, אבל האמת, מה הזכויות שבאמת מגיעות לך, זה מה שהתורה קבעה, או מה שהמערכת המשפטית קובעת, או מה שלא יהיה. התניות אנחנו עושים אחר כך. זה משהו אחר. יש פה פער, זה בסדרה המקבילה, אמרתי שזה פער בין מה שנקרא תורה לבין מה שנקרא הלכה. הלכה יכולה להיות מורכבת מכל מיני דברים שהם מחייבים, אבל הם לא תורה. כן, ללמוד, מי שלומד משפטים, למרות שמה שהוא לומד, זה בעצם מה שמחייב אותנו הלכתית. כי בדיני ממונות, דין עד המלכות הוא הקובע. מנהג המדינה הוא הקובע, ולא הגמרא. ובכל זאת שאנחנו לומדים גמרא זה לימוד תורה, ושאנחנו לומדים משפטים זה לא לימוד תורה. למה? הרי מה שאנחנו לומדים במשפטים זה מה שמחייב הלכתית. וכשאנחנו לומדים את הגמרא, כן, את ההלכה, הלכות דיני ממונות מהגמרא, זה לא מחייב הלכתית. אבל זה התורה, למה? כי התורה זה לימוד של משהו אפלטוני, של האמת הנכונה כשלעצמה. עד כמה זה מתממש למעשה, ומה צריך לעשות בפועל, זה עניינה של ההלכה. ובהלכה יש עוד מרכיבים, חוץ מהאמת האפלטונית שעומדת בבסיס. כמו, התניות דין עד המלכותה וכדומה. אוקיי? אז לכן החושן משפט הוא דוגמה טובה לעניין הזה, ובפעם הבאה אני אכנס לכמה דוגמאות שבהן אין את זה. זאת אומרת, הלכות שאין ביסוד שלהם מימד אפלטוני, שהם בעצם הלכה אבל לא תורה. אוקיי, עד כאן, יש...
זה יהיה ממש כאילו מקביל לסדרה הקודמת, לסדרה הבאה.
לכן פה אני עושה את זה בקצרה, כי אני לא... אבל זה נחוץ גם פה.
שבת שלום,
שבת שלום.
שבת שלום.
להתראות.